אנחנו בהמשך הדף שלמדנו פעם שעברה, נזכיר את מהלך האידאות כאן. אנחנו התחלנו בזה לראות שהמהר"ל מסתכל על המאורעות לפי מדרשי חז"ל. זאת אומרת, שבכל מה המשמעות הפנימית של הדברים האלה, זה שהמדרש לפי המהר"ל אינו מדבר בלשון הגשמי אלא בלשון השכלי. זאת אומרת, כל מדרש, כל אגדה אינה מדברת בלשון הגשמי, זאת אומרת בעובדות, אלא ברעיונות. אז יש להבין את הלשון המיוחדת של האגדה, מפני שהאגדה מנסה תמיד לראות את מהות הדברים ולא את הצד החיצוני של העניינים. אם הדבר הוא כך, זאת אומרת שגם במאורעות ההיסטוריים, בלי להתכחש על עצם העובדות כפי שהם קרו, חז"ל רצו לראות במאורעות האלה לא רק מה שהסיפור מספר בצורה פשטנית, אלא מה מהות הדברים. כך המהר"ל ניגש גם כן, התחלנו בהתחלה בשיעור הראשון, לראות שהמהר"ל מדבר על חג הפורים, לא כפי שזה מופיע בצורה ברורה בהשתלשלות הדברים, אלא מה מהות העניין הזה. ואז הוא אומר לנו שפורים זוכה בא ממקור אחר מאשר המקור ההיסטורי הכללי, אלא הוא נוזון מעולם התחייה. כדי להוכיח את הדבר הזה, המהר"ל מביא שיש הגבלה בין פורים ויום כיפור. שניהם ביחד הם מעולם התחייה ולא רק מעולם ההיסטורי. הרי אומר, כפי שאמרתי עכשיו, יש להבין את הדברים מעבר לסיפור כפי שהוא מסופר, ולחדור בעצם כוח העניין. כדי להוכיח את הדבר הזה, מביא המהר"ל תמיד ברוח המדרש, ששני החגים האלה, שניזונים מעולם התחייה, אחרי המיטה באה לתחייה, בזה שהוא מביא את העניין של שני השעירים. שני השעירים, אנחנו רואים בשני המקרים האלה, מה? שיש עניין של צעיר, ואיך להבין את הדבר הזה? אמרתי פעם שעברה, פעם ראשונה, כשאנחנו מדברים על שני השעירים, כמובן מדובר על השעירים ביום הכיפורים, בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, ומזה נובע כאן מה, איפה המקור הראשון שעליו מדובר בשעירים, וזה עשיו. מכאן המהר"ל עבר לעניין הזה, בהשוות שני השעירים גם יחד, שהם צריכים להיות דומים בכל עניין, ובכל זאת מה שמבחין ביניהם, מה שמבדיל ביניהם, זה הגורל. הגורל שולח אחד לעזאזל ואחד קודש לשם. מה משמעות הדברים? אלה הם הלא אח עשיו ליעקב, ואת עשיו שנאתי ויעקב בחרתי בו. זאת אומרת, המהר"ל אומר לנו כאן שיש שני הדברים האלה, תודה רבה לך, מבטאים אותו דרך, אותה דרך, אבל יש הבדל ביניהם. ההבדל ראינו, השברנו, השתדלנו בכל אופן להסביר, רצוננו לעשות את רצונך, עכשיו להבין יותר טוב, אני מתקדם, רצונו אלא מה מפריע, השעור שבאיסה וציבות מלכויות. זאת אומרת, להבין עכשיו טוב, יש בעולם שני כיוונים, יעקב ועשיו. אתה יכול ללכת בכיוון הזה או בכיוון הזה. מה מפריע בעצם ליעקב להישאר תמיד מחובר לשם? מפריע יצר הרע ומפריע שיבוט מלכויות. כך שיום כיפור ופורים הם ניזונים מאותו עולם, שזהו לא העולם ההיסטורי כפי שאנחנו מכירים אותה, אלא כשהעולם ההיסטורי הזה בא לסוף, זאת אומרת שאתה חייב מיטה, או ששיבוט מלכויות מחייב אותה למיטה, אתה בכל זאת לא מת, אלא אתה קם לתחייה. זה בא הכוח הזה להתגבר על התנאים ההיסטוריים הרגילים שמביאים כל דבר שבא לעולם בסופו של דבר לסופו. כאן יש איזה כוח שהמהר"ל קורא לו עולם עליון, שמאפשר לך לחזור לתחייה. וזהו פורים ויום כיפור, שאחד זה שיבוט מלכויות, והשני זה יצר הרע. ויש כפרה, יש סליחה על שניהם, הווה אומר שעם ישראל כאן בחג הפורים וביום כיפור מתגבר גם על יצר הרע וגם על שיבוט מלכויות, זאת אומרת ניזון מעולם אחר וקם לתחייה אחר כך. רגע, מקודם להסביר את הדברים. כשראינו את זה, אז אנחנו פנינו פעם שעברה על טקסט נוסף, גם כן בתפארת ישראל, ושם המהר"ל מדבר יותר בנוגע לפורים. ומה הוא מסביר לנו? הוא מביא גמרא, גם כאן, מביא גמרא רגילה משבת, שקפה עליהם הר כגיגית. אתם זוכרים? מודע רבה לאורייתא, שישראל מחויב לקבל את התורה. אנחנו דנו פעם שעברה על הנושא הזה, וראינו מה אומר המהר"ל. המהר"ל אומר, כמובן, אנחנו יודעים שהם אמרו נעשה ונשמע, אבל הכוח הפנימי, אם אתה חודר לרעיון הפנימי ממה זה תורה, אתה צריך לבוא למסקנה שלא ייתכן שדבר שהוא בסדר של עולם, זאת אומרת שאם לא יש תורה בעולם אז אין הצדקה בכלל לקיום העולם, זה לא יכול להיות תלוי בעצם העניין ברצונו של ישראל. כאן מוכרח להיות איזה דבר המעיד על מעלת התורה וגם על מעמד של עם ישראל. הוא אומר שלא ייתכן שהדבר הזה יהיה תלוי רק ברצון הטוב של ישראל, מוכרח להיות כאן משהו אחר. מרש את זה, זה כפה עליהם הכגיד. המהר"ל מרחיב עוד את הרעיון הזה, הוא המיוחד שעושה את זה, אין אחר, לא לפניו ולא אחריו, שעשה את הדבר הזה. הוא משווה את זה לאונס, כדי להגיד לנו טוב מאוד שכאן היה אונס, כפה עליהם החיבית. וכמו שהמפתה את המאורסה, את הילדה, והוא חייב, לא יוכל לשלחה כל ימיו, כך גם כן הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלח את עם ישראל כל ימיו. הוא אומר שהברית נשארת, הברית בין עם ישראל ובין השם, שזה הרעיון המרכזי, לא יכול להיפר. דבר כזה נשאר לנצח. כפה עליהם הכגיגית, למרות שהיה כאן רצון בסופו של דבר של ישראל אמרו נעשה ונשמע, המהר"ל לא מקבל את דעתו של התוספות ואחרים להגיד שכאן אולי יחזרו בהם. לא, זה עניין שהוא לא נוגע בהם. מה שכן נוגע בהם בעיקר זה העניין הזה שיש כאן חיבור, והחיבור הזה לא ינותק לנצח. אבל האם זה, איך זה מתבטא לרובל לנצח? אז המהר"ל אומר, זה לא אידיאל מודה רבה לאורייתא, זה לא אידיאל לקבל את התורה בכפייה, למעשה צריך לקבל אותה גם כן ברצון. ואז הוא הסביר מתי, לאור הגמרא, מתי הם קיבלו ברצון? קימו וקיבלו. קיבלו, קימו מה שכבר קיבלו. הם קיבלו בעתיד, אבל עכשיו קימו. איך זה מתבטא? זה מתבטא שהם הוסיפו מצווה אחת נוספת, וזה מצוות קריאת מגילה. וזה שהם הוסיפו מדעתם ומרצונם מצווה נוספת, סימן שיש כאן אור חדש, ובעצם מה זה פורים עכשיו? וכאן עצרנו פעם שעברה, זה שהברית הזאת המתבטאת בנתינת התורה, אמנם נכרתה בסיני, אבל חזקה, מקיבלה חיזוק וקיבלה המשך. איפה? באחשוורוש. קימו וקיבלו, קיבלו מה, הם קימו מה שבזמנו קיבלו, מה שקיבלו בכפייה, הם קיבלו עכשיו ברצון, בזה שהם חידשו את כוח התורה להתחדש. עד כאן הגענו פעם שעברה. אז יש על זה שאלות, בבקשה.
לגבי
שיעבוד
מלכויות, אמרת לגבי מה זה המושג, אמרת שיש זמן שצריכה לבוא כליה לפי דרך הטבע, בעולם ההיסטורי, על אומה ועל יחיד, כן? והשיעבוד מלכויות, עכשיו אני רוצה להבין, האם השיעבוד מלכויות בעצם מייצג את ההכרח של כליון של אומות? זה פשוט שיעבוד מלכויות?
גם כן. גם כן. גם כן. לא רק, אבל גם אנחנו נתייחס במיוחד לשאלה הזאת עוד בפרוטרות, אבל אני אגיד גם כן. עוד שאלה?
כן,
בבקשה.
יש לי שאלה. לפי
המערה
יוצא שיש
שבאמת
מלכויות במתן תורה היה גם רצון והיה גם אונס, אז למה צריך גם את הרצון של מלך השבירות? היה רצון לא, אבל הוא לא הולך למה שאתה עושה.
לא הייתי אומר בדיוק כמו שאתה אומר, אגיד כך, היה באמת איזה רצון, אבל אנחנו רואים שהרצון הזה לא היה יכול להיות שלם, לא היה יכול להיות שלם, ובעיקר מה שאנחנו רוצים להגיד, שאפילו כך, אפילו כך, זה לא העיקר. נכון, היה משהו גם בעצמם, אבל זה לא חשוב. זאת אומרת, זה שולי בעניין הזה. העיקר היה כאן הכפייה. להגיד טוב.
השאלה שלו,
לא, לא, אני רוצה להגיד. תראה, אם אתה, נגיד את זה כך. אני רוצה להבין, אני רוצה לתת לך להבין. רוצה להבין, רוצה להבין. כשאתה קורא, בתורה, לפי הפשט, היה ממש קבלה מרצון. בשביל רבורה מאוד, שקלה וטריה, הלך.
וזה עיקר לפי הפשט.
זה הפשט, נכון, כך קרה הדבר, כך קרה הדבר. עכשיו, המערב, כפי שאמרתי, הולך לפי חז"ל. מה אומרים חז"ל? כפה עליהם החגיגים. נשאלת השאלה לא על המערב, אלא מקודם על חז"ל. מה הם ראו להגיד דבר כזה שמתנגד בעצם לפשט? תשובה, זה שהם רצו להבליט צד פעם אחת מה זה תורה, שהקבלה של עם ישראל סתם נעשה ונשמע, לא היה נותן לנו את המשמעות האמיתית, המהותית, שמה זה תורה. זאת אומרת, הם קיבלו, זה לא עניין כאן. היה כאן עניין שלא היו יכולים, לא היו יכולים לסרב. זאת אומרת, היה כאן רצון, אבל הקדוש ברוך הוא בא, הקדוש ברוך הוא בא, ואומר, אני נותן לך תורה. אתה יכול לסרב? אתה יכול לסרב? אם הרב שלך אומר, כן, תביא לי את זה, אתה יכול לסרב? לא שאתה לא יכול, יש לך את היכולת, אבל אתה לא יכול לפני שאתה מחויב, אתה מחויב בעצם המצב. אתה מבין? תלוי מי אומר לך את זה. הקדוש ברוך הוא יבוא אליך ויגיד לך, קח את זה. אתה יכול לסרב באופן עקרוני, אבל אתה לא תעשה את זה. למה? כי זה השם. זאת אומרת, זה משהו מוחלט שבא אליך. ואז אתה לא במצב, אתה אמנם מקבל ברצון, אבל אתה מקבל ברצון מפני שלמעלה מהרצון יש הרצון של זה לתת לך את זה.
אבל זה שקדוש ברוך הוא בא אליהם,
לא מחייב
את הרצון, כי עובדה שהישמעלים והאדומים לא קיבלו.
אז גם את זה, גם את זה, גם את זה מעניין מאוד מה שהוא אומר. תשמעו. לא, תשמעו. הוא אומר לי, אבל הם הקדוש ברוך הוא בא מקודם, למי? לישמעאלים, מה כתוב שם? על חרבך תחיה, לא, לא תנח, לא ייתכן, כן? המהר"ל מסביר את זה בצורה כזו, לא כאן, אלא במקום אחר. אתם מכירים את העניין של סנדרלה? סנדרלה? זה סיפור, אה? מכירים? מה קורה שם בסנדרלה? סנדרלה קלה, הנערה הזאת היה בבעל, כן, בריקוד, ואיבדה את הנעל. איבדה את הנעל, זוכרים את זה. אז הוא התאהב בנסיכה הזאת, ורוצה למצוא אותה. אז מה הוא עושה? הוא הולך בכל מקום ואומר, זה הנעל שלך. הוא הגיע לבחורה הזאת, היא אפילו לא צריכה לנסות. היא אומר, כן, זה הנעל שלי. למה? למה? כי היא יודעת שהיא איבדה את הנעל. ככה כביעון, זה אותו סיפור בנוגע המהר"ל מסביר לתורה. המדרש הזה, לפי המהר"ל, לא בא להגיד לנו שאלה סירבו וכן הלאה. הוא בא להגיד לנו שישראל והתורה חד. הנעל הזאת היא שייכת בישראל. בא לישמעאל ואומר לו, אתה רוצה את התורה? זה שלך? זה שלך? אז הוא אומר, לא, זה לא שלי, אני לא ככה, אני על חרביתי. זה שלך? לא, אני תינב בלי זה, אני לא יכול. בא לישראל ואומר לו, זה שלך התורה? אז ישראל עונה נעשה ונשמע, בלי לשמוע מה, אפילו מה כתוב שם. למה? כי נפש ישראל קשורה בתורה כאור בג אחרת. ובשביל זה המהר"ל מסביר אחרת כפי שמקובל את המדרש הזה. התורה הם לא יכלו לקבל מפני שזה לא הטיפ שלהם, אבל ישראל לא יכול לסרב. אבל זה שלי. אז המדרש הזה מאשר לפי המהר"ל מה שהוא אומר כאן ולא אחרת. עוד שאלה? ואנחנו ממשיכים עכשיו, בבקשה לשמור בראש את כל מה שאמרנו, כי אנחנו מקשרים את כל הדברים האלה יחד. ממשיך המהר"ל בטקסט שיש לכם, שאנחנו נבין את תוכן העניינים ממש במדרש. אז אנחנו אולי אני מקודם רוצה עוד להפנות את תשומת לבכם בתור הראשון בסוף, ולכך כפה השם יתברך עליהם הכביגית להיות החיבור הזה הכרחי. וכל זיווג וחיבור הכרחי אין סילוק והסרה כמו שהוא אצל המאנס אישה. רוצה להסביר שיש כאן שני דברים שהמהר"ל מסביר. הדבר הראשון שהוא מסביר זה עניין של התורה. זאת אומרת, התורה לא, העולם לא יכול בלי תורה, אז מוכרח להיות תורה בעולם. זה התירוץ הראשון שלו. אבל יש גם תירוץ שני. זאת אומרת, הקפה עליהם הכגיגית, זה לא רק עניין להגיד לנו מעלת התורה. זה גם כן עניין להגיד לנו מה החיבור ההכרחי בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. אתם מבינים שיש כאן שני דברים. יש הדברים של התורה ויש הדברים של החיבור. והחיבור הזה, כפי שעכשיו אנחנו נראה היום, לא ניתן לניתוק. זאת אומרת, הברית שנחרטה זה לא עניין. איך אנחנו רואים את זה? הנה. ובמדרש ילקוט יחזקאל, אתה מוצא כשביקשו לפרוק עול בימי יחזקאל, באו מזקני יהודה לדרוש. כידוע לכם, יחזקאל היה בבבל, בעל הר כבר. הוא גלו אותו לפני החורבן עוד, הרבה שנים לפני החורבן, והוא הכין את הקרקע כשישראל יבוא לבבל כדי לקבל אותם. אז כשאחרי בא החורבן, אז הם באו לחזקאל, לפרוק עול בימי יחזקאל, באו זקני יהודה לדרוש. אמרו לו, בן אדם, כהן, הקונה עבד, מה הוא שיוכל בתרומה? תרומה כידוע, זה רק בשביל הכהן. האם כהן שקונה עבד, והעבד הזה נמצא בביתו, מותר לאכול תרומה? אמר להם, יוכל, כן? אם הוא חלק מהבית הזה, הוא יכול לאכול תרומה. זה קודש, אבל הוא יכול. אמרו לו, אם חזר ומחורו לישראל, ואם אחר כך האדון מוכר את העבד הזה למישהו אחר, אם יצא מרשותו, אמר להם, הן, אמרו לו, ומחור לישראל, אם יצא מרשותו, אמר להם, הן, אמרו לו, אף אנו יצאנו מרשותו של הקדוש ברוך הוא, נהיה כאומות העולם. זאת אומרת, אחר כך כשהוא חוזר לישראל, הוא לא יכול עוד לאכול תרומה, כי הוא כבר לא ברשות של הכהן. אמרו לו, אנחנו גם כן ככה, אנחנו עכשיו כאומות העולם, עד עכשיו היינו בארץ ישראל, והיה בית המקדש, אז אנחנו היינו מחויבים לתורה. אבל עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא החריב את בית מקדשו, ואנחנו נמצאים בין האומות, גמרנו, אנחנו בבלים. אנחנו בבלים. אמר להם יחזקאל, פסוק קף של יחזקאל, העולה על רוחכם היו לא תהיה, חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם, איך כתוב שם, ואשפוט אתכם במוסדות, ואעביר אתכם תחת מוסדות הברית, ואשפוט אתכם במדבר העמים. זאת אומרת, אתם לא יכולים להפר את הברית הזאת. הרי במדרש ביארו כי היו רוצים הרשעים לפרוק עול, שהיו חושבים כי חיבור זה אינו מוכרחי. הם לא הבינו שהחיבור הזה הוא הכרחי מצד מי? מצד העילה, זאת אומרת מצד השם. הייתי עונה יותר מה שעניתי לך מקודם, בנוגע מהשם, נתינת התורה היא הכרחית. מישראל זה היה בעניין שיכלו לסרב, גם כן להגיד. אבל החיבור הזה אינו מוכרח רק אפשרי שיהיה אפשר ולא יהיה. והשיב להם יחזקאל, כי חיבור זה מוכרח, זה לא כמו שאתה חושב. לא יוכל להינתק, כי הוא יתברך מכריח אותם על זה. ואעביר אתכם תחת מוסרות הברית, ואשפוט אתכם במדבר העמים, אתם לא יכולים לנתק את זה. ולפיכך, כפה עליהם ההר כגיגית, במה, תראו עכשיו, שהחיבור הזה יהיה הכרחי, ואינו דבר שאפשר שיהיה, ואפשר שלא יהיה. זאת אומרת, לא רק, כפי שהסברתי לפני רגע, לא רק שהתורה היא הכרחית לעולם, ובשביל זה מוכרח להיות תורה, אלא גם להראות להם שיש חיבור, חיבור, המהר"ל אומר אפילו זיווג, צירוף בין הקדוש ברוך הוא והשם, ועם ישראל, שלא ניתן לניתוק. שאחר שקבלת התורה הוא שלמות כל העולם, איך יהיה בדבר זה אפשרות כלל? מזה יוצא, כפי שאתם רואים, ש... חיבור הזה לא ניתן לניתוק. עכשיו, מה שאמר רב אדם, רב אחא, מודע רבה לא ראית, שזה מוזר, זה לא מחמאה לתורה שהם מוכרחים לקבל אותה, וסוף סוף הייתה קבלת בריח, בסופו של דבר, עם כל הנעשה ונשמע, עם כל זה כפה עליהם החגיגית, ואין זה קבלת גמורה שצריך שיהיה קבלת התורה ברצון המקבל. וכאשר כפה עליהם החגיגית, היה זה הכרח ולא רצון. וזה על זה אמר, בסדר, אף על פי כן הדר קיבלו בימי אחשוורוש. מהר"ל מסביר את הנושא הזה. מה זאת אומרת הדר קיבלו בימי אחשוורוש? אמרתי פעם שעברה, רש"י אומר, מפני כשהם ראו את גודל הנס. וגודל הנס חיזק בהם את הרעיון הזה של התורה. מאהבת הנס שנעשה להם, אומר רש"י. לא כך רואה הדבר המהר"ל. המהר"ל רואה ביור עניין זה, כי בימי אחשוורוש קיבלו מצווה אחת מרצונם. ולא גזר השם יתברך דבר זה עליהם, רק הם קיבלו מעצמם והסכים הקדוש ברוך הוא עמהם. אנחנו עוד מעט נסביר את ההסכים הקדוש ברוך הוא עמהם. מה שחשוב עכשיו, הם קיבלו מעצמם, הם קיבלו מעצמם מצווה מגילה. נסביר את זה. זאת אומרת, מודע לאבא לאורייתא, למה הייתה כפייה? בסדר. עכשיו קיבלו 613 מצוות, כל זה היה בכפייה. עכשיו בזמן מסוים הם מוסיפים מצווה אחת, סימן שמה שהיה בכפייה, מה? עצם קבלת מצווה, זה מקובל עליהם. היות שהם לא מסתפקים ב-613, הם מוסיפים עוד אחד. סימן שכל הרעיון של מצווה מקובל עליהם. ואז זהו הדר, וקיבלו מצווה אחת מרצונם. ולא גזר השם יתברך דבר זה. למרות שאנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוות וציוונו על מקרא מגילה, נסביר את זה. רק הם קיבלו מעצמם והסכים הקדוש ברוך הוא עמהם. ומה זה? ומקרא מגילה היא מצווה אחת שנתחדשה, כמו שאמרו שם במגילה 40. הבאתי את הגמרא כדי לקרוא, שאנחנו נראה את כל הטקסט. אתם יכולים לראות כאן את החלק. תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. לא פחתו, זאת אומרת לא פחות, אף אחד נביא לא בא להוריד מצווה אחת, ולא הותירו, ואף נביא לא בא להוסיף על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. תוספת, שואלת הגמרא, זה אין לכם, ומה ידרוש? זאת אומרת, למה אתה מספר לנו את זה? מה זה משנה? אומר הגמרא, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב יהושע בן קורחא, ומה מעבדות לחירות אומרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן? זאת אומרת, מאיפה אנחנו לומדים את זה? יציאת מצרים הייתה גם גאולה. ומה הייתה לגאולה הזאת? הייתה שירה. ולמה הם שרו מפני שחזרו ממיתה לחיים? אתם רואים כאן את אותו הסיפור שהמהר"ל אומר, עולם הקריאה ממיתה לחיים. לא כל שכן, שואלת הגמרא, יחי הלל נמי נמה, כמו שחכמים קבעו כהלל בפסח, אפילו בלילה, כן, פעמיים הלל, אז אדרבה כאן גם כן הלל, לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. אומרים יציאת מצרים, זה נס בחוץ על הארץ, היכי אומרים עם שירה, כנתניה, עד שלא נכנסו לארץ, נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו ישראל לארץ, ולא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. אז אנחנו רואים כאן כמה דברים מעניינים מאוד, שכאן הייתה תוספת למצוות במפורש. שנית, אתם רואים כאן ממיתה לחיים, כמו שהמהר"ל אמר, שזה מעולם התחייה. כמובן הדבר הזה עולה ממה שאומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, אין רשות לנביא לפסוק הלכה, לקבוע הלכה. זה עכשיו מעניין מאוד. על דבר זה המהר"ל אומר ראיתי בחידושי אגדות, זאת הזדמנות להוסיף דבר מה, אתם רואים כאן שהמהר"ל מביא מדרשים, כולם מאמרי חז"ל. הוא כתב כל הספרים שלו, תמיד הסביר מה שרוצה להסביר בצורה של מאמרי חז"ל. זה מה שהיה לנו, תפארת ישראל, גבורות השם וכן הלאה. לפני 60 שנה, כן, 70 שנה, לא הייתי מדבר, הייתי אומר, זה מה שהמהר"ל כתב וזה מה שיש לנו. דבר מעניין מאוד, אחרי מלחמת העולם השנייה, היו בירושלים, בגאולה, שני תלמידי חכמים, הרב קשר והרב בלקרוביץ', זה שקראתה את תורה שלמה, תלמידי חכמים גדולים, שהכירו יפה את המהר"ל, מה שהיה נדיר בתקופה הזאת. ואחרי מלחמת העולם השנייה, כשהעולם נפתח ויכלו לצאת בארץ ישראל, הם נסעו לאוקספורד. באוקספורד יש ספרייה עצומה, ויש גם כתבי יד, גם כן עבריים. והם התחילו לחפש, והוציאו איזה עניין, ואילום שם, פירוש על המדרש. אמרנו, אנחנו מכירים את זה, זה מהר"ל. חיפשו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ומה הם גילו? שהמהר"ל כתב לא רק את הספרים שאמרתי לכם פעם שעברה, לך השם הגדולה והגדולה תפארת ונצח ברכות ונעלה, אלא הוא סידר פירוש אגדות על הש"ס לפי הדף, זאת אומרת אחד לפי השני, והוציאו את הדברים האלה שקוראים חידושי הש"ס. מעניין מאוד, מעניין מאוד, כי אנחנו חוקרים את זה. אז כמובן, אלה הם אותם המאמרים, אותם האגדות, שנמצאים ביתר הספרים. אבל לפעמים המהר"ל משנה. רוב זה אותו הדבר, אבל לפעמים משנה. ומעניין כמובן לראות, אני עכשיו לא אכנס לכל הפרטים, במה יהיו ההבדלים האלה ובמה הם תלויים. זה מאוד מעניין, אגיד לכם רק שחידושי האגדות, הרוב זה אותו הדבר, אבל יש נטייה הרבה יותר ברורה לקבלה מאשר האחרים. זה מראה לנו כמובן הרבה, לא יכול להמשיך. אבל... בבקשה?
אתה נכתבו חידושי האגדות הקדושה?
אז כן, הם נכתבו באותו הזמן, אבל יותר בסוף של החיים של הרמב"ם. אבל מעניין, כי מה שמעניין מאוד זה שגם הרמב"ם בפרק החלק אומר שהוא רוצה גם לכתוב פירוש על האגדות, אבל הוא אומר, לא עשיתי את זה, כתבתי על הנבואה, מורה נבוכים. המהר"ל לוקח שוב את כל הרעיון הזה, לדברנו הרב יש לנו רוב הש"ס, אבל חלק ניכר לא מצאנו. ובמקרה ואתם תמצאו, בנוגע לטקסט שלנו, אני אקרא לכם מה שהמהר"ל אומר כאן, אתם רואים מה שהוא אומר, שבע נביאות תורן, חוץ ממקרא מגילה, וכאן, כאן בחידושי אגדות על, זה מכות מבינים? לא, זה שבת, הנה מה שהוא אומר. כן, זה אני אביא לכם קצת יותר מאוחר, זה מוקדם להגיד את זה, אביא לכם את זה יותר מאוחר, בשביל זה אתה יכול לשאול בינתיים.
לא, רציתי
אם אני
יכול לתת לנו דוגמה.
כן, כמובן, אני אתן דוגמה עוד מעט, כן, אבל בשביל זה צריך לקרוא מקודם את הטקסט, כדי שנוכל להבין שם. נקרא את הטקסט. ולא גזר השם מדברת דבר זה עליהם, רק הם קיבלו מעצמם והסכים לחדש ברוך הוא עמם. ומקרא מגילה היא מצווה אחת שנתרפשה, כמו שאמרו שם 48 נביאים, 7 נביאות עמדו בישראל, וכולם לא פחתו ולא הוסיפו על תורת משה חוץ מקרא מגילה. שמזה נלמוד כי מקרא מגילה כמו תוספות על התורה, זאת אומרת זה לא נמצא בתורה, ברור שהם הוסיפו, הם הוסיפו. אז בגמרא כתוב ומה דרוש, למה הם אמרו את זה? אז הוא אומר, הם אמרו את זה בנוגע להלל. אבל המהר"ל מביא מה הדירוש, הוא לא מביא ככה. הוא אומר, מה הדירוש? על מה סמכו כשהוסיפו מצווה זו. זאת אומרת, מה נתן להם רשות לעשות בסופו של דבר, דבר כזה. סוף סוף מקרא מגילה, קבלת מצווה אחת ממצוות התורה, שקיבלו מעצמם, ולא היה זה מצד הרחיח כמו שהיה מתחילה, רק שהיה זה מרצונם, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידם. ובזה היו מקבלים כל התורה מרצונם, שאם המצווה שהיא אחרונה לכל התורה, שהיא מקרא מגילה, קיבלו מעצמם, כי מי הכריח אותם לדבר זה? מכל שכן, שאר מצוות שהם קודמים למקרא מגילה, שכולם כן הם ברצון. ובזה כאילו היה תחילת קבלת התורה ברצון. כאילו היה תחילת התורה ברצון. כי הוכיח הסוף על ההתחלה. כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידם. המהר"ל כאן לא מפרש מה זה הסכים על ידם. מי הסכים? איך זה? הקדוש ברוך הוא הסכים על ידם. בשביל זה הבאתי למטה טקסט מהגמרא במכות. תראו את הגמרא במכות. אמר רב יוסף, אמרו הקדוש ברוך הוא הסכים. שואל רב יוסף, מה צליק לאלה ואתה? זאת אומרת, מאיפה הוא יודע שהקדוש ברוך הוא הסכים? יש לך את הטקסט למטה, הבאתי אותו. מישהו עלה למעלה ואמר שהקדוש ברוך הוא הסכים? אז באירוניה יפה הגמרא שואלת את השאלה הזאת. זאת אומרת, על מה סמכו? והמהר"ל חושב גם כן, מה דריש? על מה סמכו שהם קיבלו את זה? אמר לי הבעיה, אלא אחד אמר רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם. שואל מנצליק לאלה ואתה, ואמר אלה קרא דחשינן, החינמי קרא דחשינן. זאת אומרת, אף אחד לא עלה למעלה, אף אחד לא עלה למעלה, אלא מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הסכים? אנחנו יודעים מפסוק, אנחנו יודעים לקרוא תורה, אנחנו יכולים, אנחנו יודעים איך לפרש תורה. והנה אומר רבי ישוע בן לוי, שלושה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם, ואלו הם מקרא מגילה ושאלת שלום והבאת מעשר. אני מסביר, מקרא מגילה כפשוטו, כמו שאנחנו אומרים, שאלת שלום, זאת אומרת, אף על פי שעשו לבטא את שם השם לשאר, אבל השם עמכם, אמר בועז, ואז רואים גם כן שאפשר לשאול בשלום חברו, וזה שאנחנו אומרים השם. והבאת מעשר, זה עשה נחמיה, כשמפי הדין צריך לתת מעשר לכל אחד ואחד בנפרד, ללווים ולכהן וכן הלאה, וכאן החליטו, במלאכי נמצא הדבר, שהם יביאו מה? כולם ביחד לבית האוצר, ומהקופה הכללית הם יחלקו. זה היה מפני שלא כולם עלו, אז בזמן של שיבת ציון הכריחו להעניש אותם ולהביא את כל זה בקופה ביחד. מקרא מגילה, תכתיב, קימו וקיבלו היהודים. קימו למעלה, מה שקיבלו למטה. מה שקיבלו למטה. מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הסכים? מפני שאנחנו יודעים לפרש פסוקים. אז אני רוצה עכשיו להסביר שני דברים. אחד, על זה מה אומר המהר"ל בחידושי אגדות. כאן הוא לא מסביר שום דבר, הוא אומר רק הסכים הקדוש ברוך הוא. כאן, ג' דברים עשו בית דין של מטה, פירוש. אף על גב שאין נביא רשאי לחדש על מצוות תורה, על מצוות תורת משה, דכתיב, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה בהר סיני. מכל מקום, אלו ג' מצוות עשו בית דין של מטה והסכימו עליהם בית דין של מעלה. ודווקא נתינת מצווה מן השמיים, ולא שעשו בית דין של מטה, אין רשאי לחדש. זאת אומרת, המהר"ל מסביר, מה? אם אתה אומר שזאת מצווה מטעם השם, אז אתה אסור לחדש. אבל אם זה מטעם בית דין, אתה יכול. אבל אלו גימל מצוות, תראו, לגודל התועלת בהן, אלו גימל מצוות עשו בית דין של מטה, והסכימו על זה בית דין של מעלה. מקרא מגילה, שיהיה זכר לנשע שמתברך אין עוזב ישראל, ודבר זה לגודל תועלת. ושאלת שלום בשם, להגיל שמו יתברך בפי הבריות על ידי שלום, שאסור להשכיל שמו בחינם ולא יהיה שמו מורגל בפי הבריות. לכך הרגילו שמו יתברך לשאול שלום בשם והבאת המעשרות שגורם ברכה. אבל המהר"ל אינו מסתפק בזה. ועוד, תמיד כשהמהר"ל אומר ועוד, יש לראות שהוא הסכים לדבר הזה, אבל יש לחדו יותר לעניין. ומה העניין? ועוד יש לך לדעת, כי המצוות שהן מן התורה הן מן השם יתברך, ומצוות שהן דרבנן הן שגזרו בית דין של מטה. ויש מצוות על ידי שניהם שגזרו בית דין של מטה והסכימו על זה בית דין של מעלה. כל יתר המצוות דרבנן הן סתם מצווה דרבנן גרדה, אבל שלוש אלה הן מצוות דרבנן, אבל גם כן הסכימו בית דין של מעלה. ודבר זה שגזרו בית דין של מעלה ושל מטה הוא חיבור תחתונים ועליונים. אנחנו חוזרים כאן לעניין של החיבור שאמרתי מקודם. כאן יש חיבור, כאן יש חיבור בשניהם בתורה. לפיכך אלו שלושה מצוות לקשר ולחבר האדם שהוא בתחתונים עם העליונים. כי יש בו שלושה דברים שצריך לקשר אותם. המהר"ל מסביר למה השלושה אלה, שזה שכל, גוף וכן הלאה. בכל זאת מה שחשוב זה שהמהר"ל כאן שם את הדגש מה? על החיבור שיש בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה להסביר את הדבר הזה כדי שאנחנו נבין אותו כל כולו. מה שחשוב בכל הדיון הזה זה הדבר, אנחנו עכשיו נקשר כל מה שאמרנו. אמרנו זה מעולם התחייה, הגענו לאיזה מצב שהדבר נגמר והנה לא נגמר, זה הדבר הזה ממשיך. נכון, רואים את זה שישראל היה נידון למוות, נשים וטף כולם, נשים וטף כולם ביום אחד, גזירה של המן, זה לא התקיים. הייתה כאן גאולה פיזית בנוגע לעם ישראל שנגאל. העניין החשוב עכשיו זה שאי אפשר להבין מה שקורה לעם ישראל בלי לקשר את זה עם מה שקורה לתורה. אורייתא וישראל חדו, אומר הזוהר. זאת קודשא בריך הוא, ואורייתא וישראל חדו. זאת אומרת, זה דבר אחד. אי אפשר להבין אחד מבלי להבין גם כן את השני. בשביל זה, כשעם ישראל, תבינו אותי טוב עכשיו, כשעם ישראל נידון למוות, והמן רוצה לחלות אותם, בעת ובעונה אחת הייתה סכנה לא רק על ישראל אלא גם מה? על עניין של התורה. ומה היה, מה הייתה הסכנה בעניין הזה? הסכנה הייתה שעד כאן, עד שאנחנו נמצאים במגילת אסתר, היו נביאים בישראל. עכשיו אין עוד נביאים. הדור של מרדכי זה הדור האחרון, חכמים אמרו שאלה אחר כך עלו והם היו האחרונים של הנביאים, חגי, מלאכי וכן הלאה, היו האחרונים. זאת אומרת שכאן אנחנו הגענו למצב שאין כבר נבואה בישראל. ואם אין כבר נבואה בישראל, זאת אומרת שאין הקשר הזה בין ישראל והקדוש ברוך הוא דבר מעשי מכל יום ויום. הדבר הזה נפסק. בעצם אתם רואים שבעניין זה היה משבר גדול בישראל. רואים את זה כשהם באו אצל יחזקאל ואמרו זה הסוף. אומר יחזקאל זה לא הסוף, אתם מוכרחים להיות, אתם מוכרחים להיות. זה לא רק שאתם נשארים מחוברים לקדוש ברוך הוא, זה נראה שאתם מחוברים לקדוש ברוך הוא במה? בהתחייבות למצוות. הדר קיבלו, היה כאן מה? שוב איזה חידוש, מה? של התורה. לא מצד שניתן מטעם השם, אלא ניתן מטעם מי? ניתן מטעם ישראל עצמו שמחדש את התורה. מאיפה אתה יודע את זה שהסתימו? מקרא אנחנו דחשינון. זאת אומרת, אנחנו יודעים לקרוא פסוקים. אני רוצה להסביר. אנחנו יודעים לפרש פסוקים. ומהפירוש של הפסוקים אנחנו לומדים את המציאות. המשבר הזה שהיה בשיבת ציון ובהמשך, שנגמר הברית, נגמר הברית. אם נגמר הברית, כפי שהם אומרים, זה אומר לא רק הקיום של עם ישראל, אלא מה שמקיים את עם ישראל. זאת אומרת מה? תורה? תורה? אז העניין הוא שבאמת קרוב לאותה התקופה, אחר כך יש שאמרו, מה הם אמרו? נכון, הקדוש ברוך הוא החריף את בית מקדשו, מקדש שני, גמרנו. מי אמר את זה? הנצרות. מה הם אומרים? הברית שנחתה עם ישראל אוטוטו, אבל עכשיו היות והם לא התנהגו כמו שצריך בדיוק, הם כפרו בעצם בברית, מה הייתה התוצאה? חורבן הבית. ובשביל זה צריך ברית חדשה. מה אמרה כנסת ישראל? ודבר ממש חשוב ביותר, כנסת ישראל אמרה אנחנו לא צריכים ברית חדשה. מסביר המהר"ל, החיבור שהיה הוא חיבור שלא ניתן לניתוק. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לא תלוי במה? בעיניי התנהגות ישראל באיזו תקופה, אלא מה? הברית הזאת נמשכת, אי אפשר. אתם נוצרים, אפשר להגיד אומות העולם, אתם לא מבינים שהקשר הזה הוא נצרי, לא ניתן לניתוק. למה? מפני שאנחנו יודעים לפרש פסוקים. קיבלנו תורה ועכשיו אין כבר נבואה, זאת אומרת אנחנו לא נמצאים בתקופה של אורים ותומים ונביאה, אבל אין צורך. למה? יש לנו תורה ואנחנו לומדים מתוך התורה מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה המהר"ל שם את הדגש הגדול, כפי שאתם יכולים להיות כאן, על מה? על החיבור הזה, ואומר לנו זהו חיבור שלא ניתן בכלל לניתוק. ואנחנו יכולים להבין באמת את העניין החשוב הזה, שמה שקורה לעם ישראל זה דווקא גם מה שקורה לתורה. אי אפשר לנתק את שני הדברים, אלה הם קשורים ביחד, שניהם כולם. ובשביל זה המצב הזה, עכשיו אני מבין יותר טוב מה שהמהר"ל רוצה להגיד, שפורים זה עניין של התחייה. זאת אומרת פורים ויום כיפור זה עניין של התחייה. מה זאת אומרת של התחייה? יש לנו הכוח מה? לחדש דברים מה שלא היו מקודם. בעצם כאן מתחיל התהליך החשוב ביותר של מה? של התורה שבלפי. זאת אומרת סוף הנבואה, וזה מה שהמהר"ל בעצם רוצה להגיד בסוף הנבואה. אני רשמתי לי כאן בעניין זה מה ש... כי לא הייתי בטוח שאני מבין טוב, אבל אצל הרב הוטנר בפחת יצחק על פורים כשהוא מסביר את הקטע הזה, כפה עליהם הכגיגית, הנה מה שהוא מסביר. ישראל בוראי תחתו, חייה של התורה מקבילים לחייה של כנסת ישראל. גאולת פורים מניע תפרת הברית, נתגלה כוחה של כנסת ישראל והכנסת חיים חדשים בנכסי תורה שהיו קיימים ומוחזקים אצלם מכבר. הדר וקיבלו. זאת אומרת, אתם מבינים, רואה, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, כאן התחיל ממש התורה. בשביל זה, אנחנו נמצאים בעולם התחייה. עולם התחייה זאת אומרת, המשכיות של עם ישראל. כשהדבר בא לסוף, אין סוף. למה? כי יש הכוח הפנימי המחדש את הדברים, בלי להתנגד לעבר, לקבל אותו, אבל לראות אותו באור חדש ולחדש אותו. ומצאתי גם כן שהעניין הזה ממש המשמעות הפנימית של חג הפורים. אנחנו חושבים שהיה כאן סתם עניין של גאולת ישראל, שישראל ניצלה מטעם המן. נכון, זה היה. אבל חכמים, כשהם חושבים על הדבר הזה, הם לא יכולים להפריד בין הקיום הפיזי של עם ישראל ובין הקיום הרוחני של עם ישראל. מוכרח להיות כאן אותו עניין. ובאמת, במגילה, כמו בתורה, כפי שאתם יודעים, איך כתוב שם? בחודש השלישי, לאחר בחודש, באו ישראל ובדבר. מדבר סיני באו ויחנו ויחן ישראל נגד ההר. אומר רשי, באו ניסו נכנסו ויחן ישראל נגד ההר. רשי אומר, כל התחנות היו במחלוקת, אבל כשבאו להר סיני, זאת אומרת לקבלת התורה בלב, כאיש אחד בלב אחד, זאת אומרת היה כאן אחדות של ישראל, ויחן בלשון יחיד, ולא כמו הפועלים האחרים בפסוק, באו, נכנסו וכן הלאה. אנחנו מוצאים בדיוק אותו הדבר במגילה. תמיד מתרשם בזה, כתוב וקיבל היהודים. לא רק קימו וקיבלו, כתוב וקיבל היהודים. לא וקיבלו היהודים, אלא וקיבל היהודים. להגיד לנו גם כאן, גם כאן היה אותו העניין. ובאמת, אנחנו קוראים למתן סיני, מעמד הר סיני, יום הקהל, גם כאן, וניקלו יהודים ועמדו אנשם, ועמוד כתוב, ועמוד אנשם. גם כן בלשון יחיד, כדי להגיד לנו שיש כאן אחדות לכל ישראל, והתורה שייכת לא לזה, לזה, אלא מה? לכל ישראל, ובשביל זה הגאולה היא נמשכת מי הציל כל ישראל, ובעצם חידוש התורה גם כן. כך שהמהר"ל קרא לפירוש שלו על התורה, על מגילת אסתר, איך? אור חדש. ליהודים הייתה אורה, אין אורה אלא תורה, ובשביל זה אור חדש היה כאן חידוש התורה. אם זה כך, אנחנו מבינים עכשיו הרבה יותר טוב מה שכתוב עולם התחייה, מה זה פורים. חכמי, אני מבקש לראות כאן, זה חשוב לראות מה שחזל אמרו, זה לא סתם איזה דבר שהם המציאו, אלא הם חדרו עמוק עמוק למשמעות של המאורעות, וידעו באמת לקרוא מתוך הספר עצמו לא רק את מה שקרה, אלא המשמעות ממה שקרה. המשמעות מה שקרה זה החיבור שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והחיבור הזה לא ניתן לניתוק. בשביל זה, פורים זה גם כן מה? יום מתן תורה. ואנחנו יודעים גם כי פורים שהשם נתן לוחות שניים לרד מהר סיני, וזה בעצם אותו הדבר. עד עכשיו אנחנו ראינו שני טקסטים מתפארת ישראל. על העיקרון של שני הטקסטים האלה, כפי שראינו אותם, המהר"ל חוזר בהקדמה לאור חדש. בשבוע הבא אני לא נמצא, לא יהיה לנו שיעור, יהיה לנו שיעור אחרי זה. אני אשתדל להביא איזה קטע לאור חדש, ואנחנו נראה שאפילו מעבר למה שאמרתי היום, פורים תופס עוד מקום חשוב מאוד בכל מה שנוגע לגאולת ישראל. על זה אם ירצה השם בעוד שבוע.
כן.